בכוונה.
נמצאים לפני חג השבועות, חג של מתן תורה. צריך לדעת שבחג השבועות, בכל שנה ושנה, באור רוחני גדול מאשר מתברך, אור של בחינת האור של התורה הקדושה. והאור הזה יכול לשנות לטובה את כל מצבו של כל אדם מישראל ללא יוצא מהכלל. כל אחד וכל אחד בעם ישראל. וכמה שאנחנו יותר משתדלים מצדנו להתחבר לאור הזה, להתחבר לתורה הקדושה, אנחנו מקבלים אור יותר גדול. אז נראה עכשיו בלי נדר קצת ממה שעשו עם ישראל כהכנה לזה. כולנו יודעים את העניין שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אז נראה בלי נדר מהדברים שכתובים על זה בגמרא. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. זאת אומרת, זה היה חידוש להקדים נעשה לנשמע. בדרך כלל כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תשמע, יש לי הוראות לתת לך. אז הוא אומר, נשמע, נראה, אם אנחנו יכולים לעשות, לא יכולים לעשות. עם ישראל אמרו, לא. מה שאתה תגיד, נעשה. זה החלטה, סגור. עכשיו, נשמע, מה אתה אומר? אז זה מסירות גדולה עבור השם יתברך. אתה לא יודע מה, דבר קשה, קל, מה, זה. דבר ראשון, אנחנו... מוכנעת אצלנו, אנחנו, מה שתגיד אנחנו עושים, מה שבאח יגיד לנו אנחנו עושים. עכשיו נשמע מה הוא אומר לנו. אז הוא אומר, מה אמר רבי אלעזר? רבי אלעזר זה אמורה. יש תן רבי אלעזר ויש אמורה רבי אלעזר. פשוט משהו כאן, זה אמורה רבי אלעזר. רבי אלעזר בן פדת. בשעה שהקדימו ישראל, נעשה לנשמע, יצתה בת קול, קול שמיימי, ואמרה להם, מי גילה לבניי רז זה סוד. מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו. נכתיב, כתוב בספר תהילים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. כך הפסוק אומר על המלאכים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברש העושי, והדר נשמע. על מי זה כתוב? על המלאכים. אז הבת קול אמרה, מי גילה את הסוד הזה לעם ישראל, לבניי? עם ישראל נחשבים בנים של השם, כמו שכתוב פרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם. מי גילה להם את הסוד הזה שמלאכי השרת משתמשים בו? צריך להבין. מה הכוונה של הדברים? למה זה כזה סוד? מה עצם המשמעות של הקדמת נעשה לנשמע? הגמרא אומרת בהמשך הסוגיה, הכל זה בשבת דף פי ח', ההוא צדוקי, צדוקי זה היה יהודים שכופרים בחלקים מהתורה. נחז אל רבה, היה רואה את רבה שהיה מעיין בסוגיה, והאצבע שלו, הרגל הייתה על האצבע, והאצבע נמחצה וירד ממנה דם. והוא לא שם לב והוא ממשיך ללמוד. אז במקום להתפעל מזה, אנחנו שומעים כזה סיפור מתפעלים על הדבקות של רבה בתורה, שהוא כל כך היה שקוע בסוגיה, בעומק הסוגיה, עד שהוא לא שם לב בכלל מה קורה לו. אבל הצדוקי הפוך, הסתכל על זה בשלילה, בפשוטו. אז הוא אמר לרבה, אמא פזיזה, אתם אמא פזיז. זאת אומרת, מחליט מהר, לא בהיגיון. דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, שאמרתם נעשה לפני נשמע. הקדמתם את הפה להגיד נעשה לפני האוזניים ששומעות. עקעתי במחזותיך קיימיתו, עדיין אתה נחפז, אתה לא שם לב מה אתה עושה. הייתם צריכים כל הזמן לשמוע מה הוא אומר, אם זה דברים שאתם יכולים או לא. אם דברים אפשריים, כן, אם לא, אז לא. אמר לרבה, ענן לו צדוקי, ענן בסגירן בשלמותה, אנחנו הולכים לשם בשלמות, בתום לב. כתוב לנו את הפסוק ב... משלי פרק י' א', תומת, לשון תמימות, תף וו מם תף, תומת ישרים תנחם. האנשים האלו, כמו הצדוקים, שבאים בעלילות, כתוב בהם, בסלף בוגדים ישדם, תך זה פסוק במשלי י' א'. מסביר רש"י, למה באמת אמרו עם ישראל נעשה ונשמע? הם ידעו שהם אוהבים את השם, והשם אוהב אותם, ושמחנו על השם יתברך שהוא לא ידרוש ממנו דברים שאי אפשר לעמוד בהם. אז צריך להבין למה הגמרא קוראת לזה סוד שמלאכי השם משתמשים בו. מה הסוד שיש בו? זה שאלה ראשונה, להבין מה הסוד. ודבר שני, להבין אמרו בגמרא שמלאכי השרת משתמשים בו. אתם יודעים, מלאכי השרת אומרים כך, הם אומרים נעשה ונשמע. מה זה משתמשים בו? הכוונה כאן היא עמוקה מאוד מאוד. ויש פה כללים אדירים ללימוד התורה ולעבודת השם, שאם אדם יודע לנצל ולממש את הכללים האלו, זה יכול להעלות את הקומה הרוחנית שלו בעוצמה אדירה מאוד מאוד. וגנוז בזה הסוד של הכוחות האדירים שהיה להרבה מגדולי ישראל למסירות עצומה לתורה ולמצוות. העניין הוא כזה. ניקח לדוגמה, אם מדובר פה על המלאכים, אנחנו יודעים שיש בפרשת וירא, כתוב על המלאכים שבאו לאברהם אבינו. הם באו, היה מלאך שבא לרפות את אברהם, ומלאך שבא לבשר על לידת יצחק, ומלאך שבא להפוך את סדום. ואחד המלאכים האלו היה לו עוד שליחות גם להציל את לוט. כל זה מבואר בפרשת וירא, בחומש וברש"י שם. בגמרא בבבא מציעא, בפרק שביעי. אז מפורש בתורה שהמלאכים האלו הם אלו שהפכו את סדום. כתוב שהמלאכים אמרו לסדום בפרשת וירא פרק י"ט, פסוק י"ב והלאה. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, רוצה מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם פני אדוני ושלחנו אדוני לשחתה. כתוב בחז"ל שהיה להם טענה על זה שהם התבטאו בלשון משחיתים אנחנו. צריכים להגיד, ושלחנו השם לשחתה, רק כמו שהם אמרו בסוף. זה רק הכל השם, לא לתת את הכוח לצלנו. בכל אופן, היו שליחי השם להשחית את העיר. וכך באמת היה. ואז כתוב, והאדוני ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. אבל זה נעשה על ידי המלאכים. השם עשה את זה, אבל על ידי המלאכים. המלאכים האלו, המלאך הזה שהפך את סדום, כמה המשקל שהיה לו? לכאורה אפס גרם, מלאך לא שוקל. והעיר סדום כמה שקלה? מיליונים על גבי מיליונים של טונות. והמלאך החריב אותם ברגע אחד. איך? אם יום לפני שהשם שלח את המלאך להחריב את סדום, הוא היה מנסה להחריב את סדום, הוא היה יכול? לא. השם התברך נתן לו את הכוח הזה להחריב. מתי? כשהשם התברך ציווה אותו להחריב את סדום, בציווי היה כלול נתינת כוח. כל העולם כולו נברא במאמר של השם התברך. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. וכתוב בגמרא במסכת, במשנה במסכת אבות פרק 50, בגמרא במסכת משנה דף ל"ב, בעשרה מאמרות נברא העולם. כמו המאמר, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. כל דבר, השם אמר מיד זה נהיה. כשהשם יתברך נותן ציווי למלאך, לעשות יחד עם הציווי ניתן כוח. לכן המלאכים אומרים לעשה ונשמע. הם לא צריכים לשמוע קודם לדעת אם יש להם כוח לעשות. אם השם יצווה אותם, בשעת הציווי הוא נותן להם את הכוח לעשות את זה. כל מה שהם מצווים יש להם כוח. כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, והצדוק שואל את רבא, איך אתה יכולים להגיד כזה דבר? אולי זה משהו מאוד קשה שאתם לא יכולים. בני ישראל אמרו פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא בדברו ברא את כל העולמות כולם. אז זה יותר קשה מכל, יותר דבר גדול מכל ציווי שיהיה. אז יש לו כוח מה שהוא רוצה במאמרו לעשות. אז ברגע שהוא יצווה אותנו, אז כלול בציווי נתינת כוח, אז מוכן לעשות את זה. אין שום בעיה. זה הכוונה שמלאכי השרת משתמשים בו. וזה הכוונה סוד, למה זה סוד? לדוגמה, יש מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, והגית בו יומם ולילה, כמו שכתוב בספר יהושע. הציווי הזה כתוב גם בתורה. אבל בספר יהושע כתוב בלשון יותר חריפה. קוראים את זה בהפטרה של, של שמחת תורה, אחרי שקוראים בתורה את פרשת וזאת הברכה, ופרשת בראשית, ואת הקורבנות של, של שמיני עצרת, קוראים את ההפטרה בתחילת ספר יהושע, אז כתוב שם כך, לא ימוש ספר, פרק א' פסוק ח', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. מה כתוב כאן? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה. 10 מילים שכוללות את הכל. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, בברכה השנייה של, שלפני קריאת שמע, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. זה בקשה להשם יתברך, זה אמירה חזקה ובקשה להשם יתברך. מאיפה היא לקוחה? המילים כי הם חיינו ואורך ימינו, זה לקוח מהתורה, קרוב לסוף 5 חומשי תורה. כתוב בסוף פרשת ניצבים, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ודבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, יצחק ויעקב לתת להם. תודה, כי הוא חייך ואורך ימיך, אז אנחנו כי הם חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה, זה לקוח מספר יהושע פרק א' פסוק ח', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אומר רש"י, והגית בו יומם ולילה, היגיון זה בלב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה בדיבור. והגית בו יומם ולילה, זה במחשבה. כל הזמן ללמוד, בפה ובמחשבה. יודע שיש לנו ציווי ללמוד בתורה כמה שיותר. אומרים את זה בקריאת שמע, ושננת בבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורמך ובקומך. פרשה ראשונה של פרשת ואת חנן, גם פרשה שנייה, והם שמעת תשמעו כתוב ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורמך ובקומך. אבל כמה שאדם יותר מבין את עוצמת הציווי, שהוא יותר מרגיש מחויב, שהכוונה של השם באך אליו בציווי הזה זה ללמוד יותר, אז הוא מקבל כוח ללמוד יותר. הגר"א מווילנה, שכפי שמספרים בניו בהקדמה לבור הגר"א, שולחן ערוך החיים, הוא היה יושן כל יום, כל יממה, לא יותר משעתיים, אולי קצת פחות אפילו מזה, והיה מחלק את השעתיים האלו לארבע חלקים, שלא לישון אף פעם יותר מחצי שעה. מאיפה הוא קיבל כוחות לכזה הנהגה? עשרות שנים. כשהוא האמין שהציווי, שהשם ציווה אותו ללמוד תורה כל הזמן, כולל את המקסימום, הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים את הדברים, אז הציווי הזה נתן לו כוח לכזה לימוד עוצמתי של בקושי לישון. אני אומר בפירוש שאדם צריך לשמור על הבריאות, כל אחד מה שהכרחי לבריאות, אבל כמה שאדם יותר מחובר אל הציווי של השם, הוא מקבל כוחות על טבעיים לקיים בעוצמה יותר חזקה, בעוצמה אל-טבעית, את הציווי הזה. כי הציווי של השם נותן כוח. כמו שהעולם נברא על ידי ציווי השם, תהילים פרק ל"ג פסוק ו', בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. הכל נעשה בדבר השם. אז זה הרע, זה הסוד שבדבר. סוד מדבר על משהו סודי על טבעי. אדם יכול לקבל כוחות על טבעיים לעבודת השם יתברך, על ידי שהוא יותר מבין שהציווי של השם יתברך הוא מחייב אותו בחוזקה מאוד, והוא יתחבר אל האור האלוקי שבציווי, ואז הוא מקבל את הכוחות העל טבעיים. יש כמה וכמה דרכים להשיג את הכוחות העל טבעיים לעבודת השם, וזה מהמרכזיים שבו. כמה שיותר להאמין עד כמה כולל המון הציווי, ולהתחבר אל האור האלוקי שבציווי. כתוב בספרים, מצווה גם מלשון ציווי וגם מלשון צוות, להתחבר, שהמצווה מחברת אותנו להשם יתברך ולתורה הקדושה. אז זה עומק דברי הגמרא במסכת שבת שראינו. נמשיך עכשיו בין הדורות לראות דברים בגמרא במסכת שבת בענייני מתן תורה. אולי לפני כן רק נסביר איפה בכלל כתוב בתורה שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. זה לא כתוב בפרשת יתרו, זה כתוב בפרשת משפטים. בסוף פרשת משפטים, בפרק כ"ד, יש שם כמה וכמה דברים בעניין של הקבלה שעם ישראל קיבלו על עצמם את עבודת השם. אז כתוב שם בפרק כ"ד, פסוק ז', ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. כתוב שם כך, בפרק כ"ד, סוף פרשת משפטים. ואומר רש"י שזה נאמר לפני מתן תורה. אגב, זה כתוב בתורה אחרי מתן תורה, זאת אומרת הגמרא במסכת פסחים דף ו' עמוד ב', אין מוקדם ומאוחר בתורה. לא תמיד הדברים כתובים בתורה לפי הסדר. הרמב"ן כותב שבדרך כלל זה כן כתוב לפי הסדר, אבל יש מקומות שיש סיבות שזה כתוב שלא לפי הסדר. אז כתוב כאן כך, ואל משה אמר עלי אל אדוני אתה ואהרון עניו ואביו ושבים מזקני ישראל משתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל אדוני והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. אומר שזה נאמר בדלת בסיוון, פרשה הזאת. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. כל זה ביום רביעי לסיוון. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבן, שתים עשרה שבטי ישראל. את מה הוא כתב? אומר רש"י, מבראשית עד מתן תורה, ואת המצוות שהצטוו במראה. כתוב בפרשת משלח. קרוב לסוף הפרשה. ויבואו ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים מהם על כן קרא שמה מרה. אז שם השם עשה נס, משה השליך עצר, ואילון הוא אמן משה לבור מה נשתה, ויצעק אל אדוני ואורהו אדוני עץ וישלך אל המים, והם תיקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז כתוב שם, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. היה מצוות שהם הצטוו שם, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת על מצוותיו, שמרת כל חוקיו כל המחלה עד ששם במצרים לא אשים עליך כי אדוני רופאיך. אז אומר רש"י, מה זה שם שם לו חוק ומשפט? אומר, נתן להם קצת פרשיות של תורה שתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינים. זה מה שאומר כאן רש"י. רש"י בפרשת ואתחנן אומר עוד דברים. בפרשת ואתחנן כתוב בעשרת הדיברות, שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך אדוני אלוהיך. גם בכיבוד אב ואם, קבל תמיר את מיך כאשר ציווך אדוני אלוהיך. אז אומר רש"י, מה זה כאשר ציווך? שהם הצטוו על זה במראה. מהפסוק של שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז משה רבנו כתב בתורה, כתב ספר שהיה כתוב בו את מבראשית עד מתן תורה ולא עד בכלל, אבל גם היה כתוב את המצוות שהצטוו במראה. שזה כמו שראינו, שבת ופרה אדומה, שבת וכיבוד אב, ופרה אדומה ודינין. עכשיו כתוב פה, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר. מתי זה? אומר יש זה בחמישה בסיוון. עכשיו נמצאים בחמישה בסיוון, אז זה מה שהיה ביום הזה. וישכם משה בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ו12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ואלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית. אומר רש"י, זה ספר הברית, זה מה שקראנו קודם. אומר רש"י, שספר שהוא כתב מבראשית עד מתן תורה, ואת המצוות שכתבו במראה. אז קודם כתוב על זה, ויכתוב משה את כל דברי השם, אז כאן זה נקרא ספר הברית. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ואמרו כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. פה זה המקום שכתוב את נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה את דם הברית אשר קרא את אדוני עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביו ושבים מזקני ישראל. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה אל נת הסבירו חצי מהשמיים לתואר. יש פה שאלה לשאול. בפרשת יתרו, כשכתוב שעם ישראל אמרו שהם מוכנים לקבל את ההוראות של השם, אבל שם כתוב רק נעשה, לא כתוב נעשה ונשמע, אז כתוב שם כך, בפרק י"ט, פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. כך כתוב בפרשת יתרו פרק י"ט, פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. אז כתוב זה, כל העם יחדיו. אותו דבר בפרשת פלטים פרק כ"ד. בפסוק ג' כתוב, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. אבל כשכתוב נעשה ונשמע, כתוב, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. לא כתוב כל העם יחדיו, או כל אחד. למה? העניין הוא כזה. הסברנו קודם, מה שורש העניין של נעשה ונשמע, של הקדמת נעשה ונשמע? שהם אומרים, משהו יצווה. אנחנו מקבלים כוח בזה, אז אין מה לפחד שהוא יצווה דברים שאי אפשר. מה שהוא יצווה, הוא נותן לנו את הכוח לעשות את זה. בדבר הזה יש הבדל בין אדם לאדם. יש אדם שמבין שכשהתורה מצווה, והביטה ביומם ולילה, זה יומם ולילה בלי הפסקה. אין לו זמן לשום דבר בעולם. יש אדם שלא מבין את זה כך. וצריך כל הזמן, אבל צריך לשמור על הבריאות, כל דבר בזמן שלו, ביכולת שלו. כל אחד, אז לכן איפה שכתוב נעשה ונשמע, לא כתוב בהם כל העם יחדיו, או בהם כל העם, כל אחד. כי זה לא שווה, הנעשה ונשמע לא בכולם שווה. כל אדם לפי דרגתו. אבל בפסוקים שבהם רק כתוב כל אשר דיבר השם נעשה, ולא כתוב ונשמע, אין בהם הכתוב, מה אתה עושה נשמע? נשמע לא מוזכר שמה. שמה! אז כתוב, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. או בלשון אחר, בסוף פרשת משפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. אגב, יש שיר, שרגילים לשיר בחג שבועות, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז אין פסוק כזה, זה חיבור של שני פסוקים. פסוק, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, זה כתוב, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק ח'. נילו הפסוק, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, זה כתוב בפרשת, בסוף פרשת משפטים. משאיר חימוש לחצי פסוקים. אבל התורה הפרידה בין הדברים. איפה שכתוב נעשה ונשמע, לא כתוב היו כל העם יחדיו. כי כל אחד לפי דרגתו. עכשיו נעבור בלי נדר להמשך הדברים בגמרא מסכת שבת, אומרת הגמרא שבת. אומרת הגמרא, יש להם קטע שלא קשור ישירות לעניין של מתן תורה, זה אגב הובא בגמרא, אגב שהביאו פסוק, אז נראה פה, תנו גם את הקטע הזה, תנו רבנן, הנעלבין ואינם עולבין. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהן הכתוב אומר בספר שופטים, ואוהביו כצאת השמש מגבורתו. ובהשמעה זה הנעלבים ואינם עולבים, אחים מתחצפים אליהם, באים אליהם בחוצפה, כאילו הם לא עושים ככה לאחרים. ממשיכה הגמרא, שוב פעם על מתן תורה. אמר רבי יוחנן, מה דכתיב בספר תהילים פרק ס"ח? הפרק הזה מדבר על הרבה דברים שקשורים למתן תורה. השם ייתן אומר המבשרות צבא רב. זה פסוק בתהילים פרק ס"ח, הפרק מדבר על מתן תורה. יש לו עדיין להגיד את הפרק הזה בחג שבועות לכן. למדבר פסוקים בפרק. אז הגמרא עכשיו מדברת על הפסוק. פסוק י"ב. כתוב שם, אדוני ייתן אומר, המבשרות צבא רב. אומרת הגמרא, מה הכוונה של הפסוק? אמר רבי יוחנן, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. שמעו את זה ב-70 שפות, כל השפות. מאיפה לקוח המספר 70? זה מספר האומות שכתובות בפרשת נוח, של בצאצאי נוח. יש כתוב בפרשת נוח. בפרק י' כתוב, אלה תולדות בני נוח שם חם ויפת, ויוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס בני גומר אשכנז ולפת ותוגרמה, בני יוון נשאב תרשיש קיטים ודודנים, אלה נפרדו, יהיה הגויים בארצותם, איש לשונו ומשפחותם בגוייהם. זה כתוב קודם בני יפת, אחרי זה את בני חם, ואחרי זה את בני שם, בני חם כתוב בני חם, כוש ומצרים ופותוכנן, ואחרי זה את הצאצאים שלהם, אחרי זה הוא לשם יולד, גם הוא אביקון בני עבר, אחי יפת הגדול, בני שם אלם ואשור והפחשד ולוד וארם, אנחנו מצאצאים מהר הפחשד, אברהם אבינו היה מצאצאי הר הפחשד. וכן הלאה, עד פסוק כ"ט כתוב את רשימת הצאצאים של נוח, אחרי זה כתוב ויהי מושבם ומשאב וכולי, אחרי זה כתוב אלה בני שם ומשפחותם, אחרי זה בסיום כתוב אלה משפחות בני נוח תולדתם וגויים, אלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. זה יש למד ב' פסוקים בפרק הזה, והפרק הזה מדבר על על האומות הרבות שיצאו מנוח, זה 70 אומות, מי שיספור פה בצורה הנכונה יגיע ל-70 אומות, זה 70 אומות העולם. ועם ישראל זה חוץ מה-70, כך מבואר בגמרא מסכת סוכה. כך מבואר בגמרא מסכת סוכה שעם ישראל זה מחוץ ל-70. אז כל דיבור שהשם ברך דיבר בלשון הקודש, חוץ מזה הוא נחלק ל-70 לשונות. בשביל מה צריך את זה? הרי האומות לא רצו לקבל את התורה. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא סובב על אומות העולם, הציע את התורה, הם לא רצו את התורה. אז בשביל מה להשמיע בכל הלשונות? אז כתוב על זה בספרים כך. מבואר בחז"ל בכמה מקומות, בגמרא מסכת שבת דף קל"ו עמוד א', בשבועות דף ל"ט עמוד א', ובמדרש רבה בחומש שמות, שבשעת מעמד הר סיני כל הנשמות של כל עם ישראל, של כל הדורות היו שם, ואפילו הנשמות של הגרים, המזליים, חלק, איזה בחינה מסוימת של הנשמה שלהם הייתה שם. וכולנו קיבלנו את התורה באותו מעמד. זאת אומרת, גם אנחנו שבאנו לעולם אלפי שנים אחרי מעמד הר סיני, אבל הנשמות שלנו כן היו במעמד הר סיני, וקיבלו את האור של התורה, של החלקים ששייכים לנו, כל אחד שבא פה לעולם הזה, מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. החפץ חיים מביא את דברי החז"ל האלו בספר שם עולם, חלק ב'. בפרק שישי, הוא כותב כך, כידוע מאמר חז"ל, שבעת מעמד הר סיני היו כל נשמות ישראל מכל הדורות שם, ונטל כל אחד מישראל את חלקו. בתורה, זה במשנה וזה בתלמוד וזה גם בחלק הנסתר, זה לקוח ממדרש רבה, פרשת יתרו, פרשה כ"ח, סימן ו' כתוב שם כך, שכן משה אמר להם לישראל בפרשת ניצבים, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, אלו הנשמות העתידות להיברות, זאת אומרת שעתיד להיברא להם גופות. אף על פי שלא היו באותה שעה, הגופים מכל מקום, כל אחד ואחד קיבל את שלו. ולא הנביאים בלבד קיבלו מסיני, אלא אף החכמים בכל דור ודור, כל אחד ואחד קיבל את שלו מסיני. וכך מואב בזוהר פרשת יתרו דף פ"ג עמוד ב'. והחפץ חיים כותב שם בספר שם עולם חלק ב' פרק ו', שמי שיותר מוכשר קיבל חלק יותר גדול, אז מוטל עליו חובה יותר גדולה ללמוד תורה, הוא צריך להספיק יותר. הוא אומר בהמשך שם שגם שורש נשמתו במקום יותר גבוה. מי שיש לו דעת גדולה כך שולח חפץ חיים, וזה שיש לו דעת גדולה בוודאי שורש נשמתו היא גם כן במקום גבוה. והוא קיבל חלק מעמד הר סיני יותר תורה. אז החובה שלו גדולה מאוד, מביא לרעיון עד כמה החובה גדולה של אלו שיש להם כוחות ייחודיים. זה לא תלוי רק בכישרון גדול, גם בתכונות חזקות. כשיש לו תכונה חזקה של התמדה, אפילו אם אין לו, אבל יש לו תכונה חזקה שהוא יכול להתעקש על מה שהוא רוצה, אז הוא יכול להתעקש להתמיד. כל הדברים האלה זה שורשם בעוצמות הנשמה. מי שיש לו נשמה יותר חזקה, קיבל חלק יותר גדול בתורה, ומוטל עליו תפקיד יותר גדול. אסור לבן אדם להחמיץ את זה. אז לכן התורה ניתנה בשבעים לשון, כדי שאם יש אדם שחי באיזה ארץ נידחת ולא יודע בכלל לשון הקודש, גם בשפה שלו, שגם השפות שלו שם בעניינים מוכנים, גם לשם יבוא האור של התורה ויעיר לו. ודאי שהוא צריך להשתדל לדעת את השפה של התורה, שיוכל ללמוד הרבה תורה, אבל כל אחד בכל מצבה, האור של התורה מאיר לו. אסור לאדם לחשוב, אני נזרקתי, זרקו אותי מהשמיים, אני לא בכיוון, לא, אין כזה דבר. מחישה המחשבות בלתי איתך, ממנו נדח, כל אחד מהשמיים מחפשים אותו, איך שיתגבר בלימוד תורה ועבודת השם. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא דרבי ישמעאל, וכפטיש יפוצץ סלע. מה פטיש זה נחלק לקמץ הזאת, אף כל דיבור ודיבור שיצא באלף מוכנת ל-70 לשונות. אז הוא למד זה מפסוק אחר, זה פסוק בספר ירמיהו, שמובא בהרבה מאוד מקומות בגמרא, והגמרא דורשת ממנו הרבה דרשות על התורה. ספר ירמיהו פרק כ"ג כך: מתחיל בפסוק ט' לנביאים, נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין מפני אדוני מפני דברי קודשו. מה אומר ירמיהו? דבר נורא. האנשים שהיו בדורו של ירמיהו נביאי שקר, שהוא מתאים את העם. ירמיהו היה בא ומנבא בשם השם אמר שחייבים לחזור בתשובה, ושאם לא יחזור בתשובה, חס וחלילה, כל מיני צרות שהוא אמר להם שמחכים להם, ולצערנו זה התקיים, זה קוים מה שהוא אמר. אבל הנביאי שקר אומרים להם, אל תדאגו, אל תדאגו, זה לא נכון מה שהוא אומר. והנביאי שקר לא היו סתם אנשים, זה האנשים שבאמת נולדו עם כוחות ייחודיים שיכולים לזכות להיות דורות ההם נביאים, אבל הם לא הלכו בדרך הנכונה ולקחו את הכוחות האלה למקומות שליליים. אז אומר ירמיהו הנביא עליהם, אני הכי נבהל כשאני חושב מה מחכה להם, רחמנא ליצלן, בעולם הבא. למה? כיוון שלהם היה את הכוח העוצמתי, היו הולכים בדרך הטובה להיות נביאי השם, להיות המשפיעים הגדולים של המוכניות הקדושה, והם הפסידו את זה כשהם הלכו בדרך הלא נכונה. אז בהמשך הדברים הוא אומר להם כך: הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתם ונתבר נאום אדוני, הלו כל דברי כאש נאום אדוני, וכפטיש יפוצץ סלע. מה הכוונה של הדברים מסבירה שלי? שאם יצדיקו הנביאים את עצמם ויגידו, מה נעשה, היה לנו חלומות כמו שאמרנו, וטעינו לחשוב שהחלומות האלו זה נבואות. אומר להם ירמיהו, לא, אי אפשר לטעות בין חלום לנבואה. הנבואה באה בצורה שלא נותנת מקום לטעות. למה? היא באה בסערה, מסופה. מסופה ובסערה, כמו שכתוב בפסוק, הלא כל דברי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ סלע. זה בא בסערת רוח עצומה, ואם להם זה לא בא כך, סימן שזה לא נבואה. אז הפסוק הזה מדבר על נבואה, איך הגמרא בהרבה מקומות דורשת אותו על תורה. אז זה כל התוכן של הפסוק שמדובר פה על נבואה. איפה הגמרא דורשת אותו על תורה? אחד אצלנו, בגמרא משמעת פריחת עמוד ב', שהגמרא לומדת מהפסוק הזה, שכמו שהפטיש מה הפטיש זה נחלק לכמה קבוצות, אף כל דמות מוצתה בגלל שהוא אחרי 90 לשנות. והגמרא מבשרת קידושין, דף למד עמוד ב', פסוקה דף עמוד ב', עומד אומר, תנא דבי, רבי שמעאל בני, אם פגע בך מנובל זה די, הוא היה צרה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נימוח, שנאמר, אבל אם שחקו מים ואין מים אל, ואין מים אל התורה שבאו, אוי כל צר ולכו למים. ואם ברזל הוא מתפוצץ, ונאמר לו כל דברים כאלה שמה שאומרים שפוצץ אליה. אז כתוב פה בגמרא בפירוש שהפסוק הזה הולך על תורה, שיש כוח לתורה לבטל את היצר הרע. אבל זה קשה הרי בפסוק הזה שמדובר על נבואה. זה כתוב פה סוד גדול בגמרא. כתוב בתשובות הרשב"א שבמעמד הר סיני, לכל ישראל היה נבואה. כל ישראל זכו לנבואה בשעת מעמד הר סיני. זה לא היה סתם דיבור פשוט. היה שם מלבד השמיעה הפשוטה הטבעית, היה גם שמועה נבואית. היה שם התגלות אלוקית בעוצמה של נבואה. וזה פסוק פנים בפרשת והתחנן פרק ה' פסוק ד' פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ובאו ברמן לתורה בסוף פרשת זו ברז מדובר פה על דרגה של נבואה גבוהה ביותר וכל אחד מישראל, הנשמות של כולנו, כל עם ישראל לא יוצא מהכלל היינו שם באותו מעמד והם קיבלו את התורה בכוח בדיבור הזה התורה שאנחנו לומדים נמצאת בתוכנו בעוצמה של נבואה אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו לומדים את התורה זה הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים. העוצמה שיש לנו בשעת לימוד התורה זו עוצמה על-טבעית. כשאנחנו לומדים תורה אנחנו מתחברים למעמד של הר סיני והעוצמה האלוקית שהייתה שם של נבואה פועלת בתוכנו. בשעה שאדם לומד תורה הוא סוג אחר של בן אדם. וכמה שאדם יותר מתרכז בלימוד, כמה שאדם לומד יותר בחשק והתלהבות, העוצמה של הדברים האלו יותר גדולה. הפעולות שנעשות בלימוד תורה שלנו אי אפשר לתאר. על כל אחד מישראל זה כך, לאיזה עוצמות שזה מגיע, לאיזה מקומות שזה פועל, בכל העולם ובכל העולמות. זה נכון תמיד, אבל בימים האלו, ימים של מתן תורה, בפרט בחג שבועות עצמו, כדי להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, אנחנו צריכים לראות איך להתמסר בכל ליבנו לתורה, ולהתנתק בכל כוחנו מכל הדברים השליליים. כתוב באגרא, בספר הדקדוקים, הפרק ה' דף ל"ד, עמוד א', שכל מה שכתוב בתורה על אדם הראשון, ועל אברהם, אבינו יצחק, אבינו יעקב, אבינו ומשה רבנו, זה חוזר בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, כי יש בנו ניצוצות מהם. אז יש, כל אחד ואחד זוכה לבחינת מתן תורה. יש מתן תורה כללים, זה בחג השבועות, יש מתן תורה פרטי כל אחד ואחד בכל מיני הזדמנויות שלו. ואסור להחמיץ את זה, אסור להפסיד את זה. ולצד שני, הניסיונות שכתובים בתורה חוזרים אם אחד שאל מה המקרה הכי מצער שהיה בעולם, זה החטא של עץ הדעת. מה זה חטא עץ הדעת? שעל ידי האכילה של עץ הדעת, הדעת של הבן אדם ירדה למקומות נמוכים במקום לעלות למקומות גבוהים. אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר זוהר, פרשת פקודי, עמוד אחד לפני ההיכלות. וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתה. והוא סוד כל העליות. כל העליות הגבוהות תלויות לרכז את המחשבה למעלה בהשם יתברך ובתורה הקדושה. כי הם חיינו ואורך ימינו והם יגיע יומם ולילה. כל אחד יראה להתפלל בימים הקדושים האלו על עצמו ועל משפחתו, שנזכה כולנו להיות דבוקים בהשם ברך בתורה הקדושה בכל ליבנו ובכל נפשנו. וכל אחד יראה לנצל כל רגע אפשרי ללימוד התורה, כי הם חיינו ואורחמנו והם נהגי יומם ולילה. זה לא מליצה, זה תחנונים, כי הם חיינו ואורחמנו והם נהגי יומם ולילה. להיות דבוק בכל לב, בכל נפש, בהשם ברך ובתורה הקדושה. מבואר בזוהר, פרשת ויקהל, דף רשע"ז, עמוד א', שאדם לומד תורה. כל דבר ודבר של תורה שהוא לומד, הדבר עולה לשמיים ועומד מול הקדוש ברוך הוא. יש לו דמות כמו הדמות של האדם שאמרת אותו דבר תורה. נמשיך ונראה הלאה בגמרא. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, מסכת שבת דף פח עמוד ב', שזה דוגמה, יכול לפקוח ולהסתכל. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע, מסכת שבת דף פח עמוד ב', ואמר רבי יהושע בן לוי, מהי תכתיב? בשיר השירים פרק ה', לחייו כערוגת הבושם. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בשמים. שואלת הגמרא, וכיוון שמדיבור ראשון נתמלא, דיבור שני להיכן הלך? הוציא הקדוש ברוך הוא הרוח מאוצרותיו, והמעביר ראשון ראשון, זה מה ספרותיו שושנים, נוטפות מעובר, אל תקרא שושנים, אלא ששונים. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. מרוב הקרבת השם, הנשמה נשאבה מהגוף, לקבל עוד ועוד קרבת השם, גם בעוצמות שהגוף לא יכול לקבל אותם. זה ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. ומאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני אך קיבלו, אלא הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם. שנאמר, גם זה מתי נמצא בחטא, גשם נדבות תניף אלוקים, נחלתך ונלאת כוננת. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזור אצלך לאחורינו את בית מיל, ברוב הפחד והזעזוע. והיו מלאכי אשר מדדין אותם, שאמר מלאכי דפקות ידודון, ידודון, אל תקרא ידודון, אלא ידדון. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי אשר תפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אדם שנולד מי שאין לו מה לעשות עם המלאכים שהם לא נולדים. הגמרא אומרת בסרט חגיגה דף ט"ז עמוד א', תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בשדים, ג' כמלאכי השרת וג' כבני אדם. ג' כמלאכי השרת שיש להם כנפיים, נשים ד' עם פה למלאכים כמלאכי השרת, ותסיד מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת, ויודעים מה שעתיד להיות כמלאכי השרת, שנאמר יודעים צד ידע איתך, אלא שומעים מאחורי הפרגות כמלאכי השרת. וג' כבני אדם, אוכלים ושותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם, ומתים כבני אדם. שישה דברים נאמרו בבני אדם, ג' כמלאכי השרת, ג' כבהמה, ג' כמלאכי השרת, יש להם דעת כמלאכי השרת, ומהלכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, מספרים על שעון הקודש כמלאכי השרת, ג' כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, צברי כבהמה. זאת אומרת, הגמרא, שישה דברים נאמרו בבני אדם, ג' כמלאכי השרת, ג' כבהמה, ג' כמלאכי השרת, יש להם דעת כמלאכי השרת, מלאכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, מספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת, ג' כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, ופרים ורבים כבהמה, ובצדרי כבהמה. אז מה כתוב פה? מלאכי השרת לא נולדים מאבא ואמא, אבל בני אדם, להבדיל ש"ד, הם נולדים מאבא ואמא. אז מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אין לו מקום כאן. למה? כיוון שהוא נולד מאישה. מה פשר הדבר? למה הבעיה המרכזית זה שהוא נולד מאישה? זה מה שמפריע. יש כאן דבר נורא מאוד. נורא מאוד. כתוב לנו בתורה שהקדוש ברוך הוא הזהיר את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. ואם הוא יאכל מעץ הדעת, ביום אוכלו מעץ הדעת, רחמנא ליצלן ימות. בתורה בספר חומש בראשית פרק ב' פסוק ט"ז וי"ז, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אחרי זה צערנו אכל. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? כתוב בסוף פרק ב' בסוף פרק ג', ויאמר אדוני אלוהים אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח אדום לקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם, וישלחו אדוני אלוהים בגן עדן לעבוד את האדמה אשר הוקח משם. ויגרש את האדם ואשכן בכלב לגן עדן את הכרובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כיוון שהוא אכל מעץ הדעת נכנסה עליו מיתה. אבל השאלה למה גם הדורות הבאים מתים? מה האשמים האחרים הם לא חטאו מעץ הדעת? אומר הגר"א בבור הגל תיקוני זוהר דבר נורא. אומר הסיבה שבני אדם מתים זה כי נולדים על ידי תאווה. אלמלא זה לא היו מתים. על ידכת עץ הדעת נגרם התאווה. מכיוון שנולדים דרך תאווה, מוכרחים לא מפורש בתורה שעל ידכת עץ הדעת נולדה התאווה. זה כתוב בפרק ג' פסוק ו' וז', ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח בריאו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל, אז מה נהיה מיד? ותפקח לעיני שני מהם, וכי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. כל עוד שהם לא אכלו מעץ הדעת, לא הרגישו שום בושה מזה שהם ערומים, כי לא היה תאווה בכלל. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, ותפקח לעיני שניהם, ויתפרו כי ערומים הם. אומר הגר"א, כיוון שנולדים על ידי תאווה, זה הגורם את המיתה. אם פעם אדם הלך ליד בית קברות, ראה שם כמות עצומה של קברות, שואל ממה מתים, אחד היה התקף לב, אחד ממחלה כזו וכולי, כל מיני דברים, רחמנא ליצלן שמשמרנו. אומר הגר"א, זה סיבה שנייה, הסיבה הראשונה שגרמה את כל הסיבות האלו זה שנולדו מתאווה. מביא לרעיון כמה התאווה הזאת מקלקלת את הטוב שבבן אדם, כמה מקלקלת את החיים של הבן אדם. ומה העצה כנגד זה? עץ החיים. אבל לקחת מעץ החיים זה קשה, כי כתוב בתורה, בפרשת בראשית בפרק ג' בסופו, פסוק כ"ב והלאה. ויאמר אדוני אלוהים אין האדם היה כאחד מהם לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם וישכן מכלם מגן עדן את הכרובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. מבואר באבן עזרא, מה זה דרך עץ החיים? זה החיבור החזק להשם יתברך. אומר, יש ביד האדם כוח להתגבר נגד לאט החרב המתהפכת. וזה עשה אליהו הנביא, והלך חי לשמיים, לא מת. אז זה התפקיד שלנו, להגביר את עץ החיים על עץ הדעת. ברמח"ל, כמדומני, שכשאדם מתגבר בעץ החיים, זה פוטר אותו מהקללה של מה שכתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם. הוא חוזר לעץ החיים, שאז הכל היה מסודר לבן אדם, ולא עמל ולא הגיע. זה בכלל מה שאמרו חז"ל, במשך הכל מקבל עליו עול תורה. פורקים מעליו עוד מלכות ועוד דרך ארץ. אנחנו צריכים לראות איך שהחג השבועות הזה יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו זמן של עלייה רוחנית חזקה, להתגבר בלימוד התורה, להשתדל לקיים מה שכתוב באריזה, להישאר ער כל הלילה. כתוב זה היה באריזה על פי הזוהר, הבטחות עצומות למי שכל הלילה לומד תורה בלי הפסקה, בלי לישון, כל הלילה לומד תורה, כולל חג השבועות. אני לא הוכח את עצמי יותר עוד פה מישהו אחר, כל אחד ישתדל כמה שיותר לקיים את זה, כמה שיותר לעסוק בתורה, בתמדה רבה, בחשק רב, בלילה שחג שבועות. יש כמה טעמים בספרים על העניין הזה שערים כל הלילה, במגן אברהם כתוב. קודם בלי לדעת מה המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, איתה בזוהר שחסידים, משנה ברורה סמן תפצת גדל ציב קטן א', איתה בזוהר שחסידים הראשונים היו נאורים כל הלילה ועוסקים בתורה ברלל שבועות, וכבר נגעו רוב הלומדים לעשות כן, ואיתה בשולחן אורך אריזה על דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר ברלל שבועות והעוסק בתורה מובטח לו שישנים שנתו ולא יראה לו שום נזק. והטעם כתב מגן אברהם על פי פשוטו שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרח נוש בכל העיר אותם לקבל התורה הגנית במדרש, וכך הם צריכים לתקן את זה. כל זה אומר משנה ברורה בסימן תפצת גדל סעיף קטן א', והמגן אברהם שם כותב כך, הוא הביא כבר בשם מגן אברהם, הוא הביא לנו בפנים. איתה בזוהר שחסידים הראשונים היו נאורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נגעו ולומדים לעשות גם שער לתתם פשוטו לפי שישראל היו ישנים כל הלילה וצריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם ודיתם בדעת שכנם צריכים לתקן זה. על פי סוד יש כמה טעמים לדבר הזה. אחד הטעמים שבחג השבועות באור רוחני מהשם ברך לכל עם ישראל, וכל אחד כמה שמכין את עצמו לזה מקבל אור יותר, חלק יותר גדול באור, אז אנחנו מכינים את עצמנו בלילה הזה כדי לקבל את האור הגדול. וגם התפילה של שחרית בשחל שבועות, וקריאת התורה ומוסף, וחזרת התורה וחזרת השעת של השחרית ומוסף, והקדושה, וקדושת כתר של מוסף, אין זה דברים גדולים ונשגבים, פרט בקדושת כתר של מוסף של חג שבועות, יש דברים שאי אפשר לתאר את עוצמתם. אז כל אחד ישתדל כמה שיותר להתפלל כוונה בשפיכת הלב, יש דבר פלאי מאוד, יש על פי הקבלה, ארבע תפילות בשנה שאי אפשר לתאר כמה הם גדולים, גם לפי הנגלה אבל בפרט לפי הקבלה. האחד, נעילה של יום הכיפורים, זה כולם יודעים, גם המשנה ברורה כותב את זה על תפילת הנעילה, דברים עצומים ונשגבים. הוא כותב בסימן, תפרש כף ג' אומר המשנה ברורה, לסיב קטן דל, הוא כותב, והזדרז מאוד בתפילה הזאת, ראינו שנעילה של יום הכיפורים, כי תכלית כל העשרת ימי תשובה הוא יום הכיפורים, ותכלית יום הכיפורים הוא תפילת נעילה, שהכל הולך אחר החיתום, ואם לא עכשיו ומתי, זאת אומרת, כל העשרת יום התשובה, השיא שלהם זה יום הכיפורים, עשרת יום התשובה צריכים לראש השנה, ויום הכיפורים כולו התכלית שלו זה נעילה, אז לכן יתאמץ מאוד, ולכן אף אם הוא חלש מחמת התענים בכל מקום, יאזור חלציו, יאזור כריבור חלציו להתפלל במחשבה זכה וברורה, ולקבל על עצמו גדרי התשובה, באמת, והבא להתאר מסעיד מאותו ויחתם לספר חיים טובים. אבל המציאות שיש הרבה אנשים שבנעילה ביום הכיפורים כבר חלשים מהצום, וכל התפילות נמצאים כל בית הכנסת, ככה רדומים בזה. ויש תפילת מוסף, של שבוע, יום חג שבועות, על פיסות, אי אפשר לתאר כמה זה גדול, והחזרת השעץ, וקדושת כתר, אבל יש אנשים בגלל שהיו הורים כל לילה, וטוב שהיו הורים, כבר נדמים בזה. ויש תפילת מוסף, וקדושת כתר של שמחת תורה, שמיני עצרת, גם על פי הקבלה, זה דבר נשגב מאוד. אז נעשה התוצאות של כל העבודה שמתחילת ראש השנה, והרבה אנשים מהקפות שרקנו חזק בלי עין הרע, אז עייפים בזה ככה, פלנים את זה ככה חפיף. וערבית של ליל הסדר גם כן, יש בזה אורות עצומים מבואר באריזה שכבר נכנסים בתפילת ערבית, באותה ערבית. כמו שבחגים אחרים בכל הלילה והיום ביחד. אז גם בזה יש הרבה אנשים שבגלל שעייפים מכל העבודות של ערב פסח וממהרים ליל הסדר והכל מצוות, מצווה כל העבודות של ערב פסח ומצווה להזדרז לבוא ליל הסדר, אבל נהיה להם ההתקרחה חלש. מה פשר הדבר? דווקא ארבע תפילות שכל כך חשובות, דווקא הם, בכל אחד והסיבה שלו אלך חלש. אז יש בגמרא בשל הצוקה, דווקא בית עמודיו, שאו סבא, ישמעו את אליהו הנביא, אמר לאביי, בחכמי הגמרא, כל הגדול וחברו יצרו גדול ממנו, מי שיש לו נשמה יותר גבוהה, עלול להיות לו ניסיונות יותר גדולים. אומר הגר"א ואומר הגר"א, תיקוני זוהר, תיקון כ"ב, דף ע' כמדומני, שגם באותו אדם עצמו, ממצווה למצווה, כמה שהמצווה יותר חשובה, אז עלול להיות יותר ניסיונות. אז דווקא ארבע תפילות האלו שהן כל כך גדולות וחשובות, דווקא בהן יש ניסיונות גדולים מאוד. אז אדם יראה איך להתגבר, איך להתגבר. יש כאלה אומרים לי, הרבה לילות הם נשארים עליהם כל לילה ללמוד, אבל דווקא בליל שבועות תופס אותם תרדמה. למה זה? דווקא בגלל שאז יש אור גדול מאוד. אז כל אחד ישתדל גם בליל שבועות ללמוד תורה כל הלילה. ובתפילות שחרית ומוסף ליתר וקריאת התורה, קריאת תורה של חל שבועות זה עניינים עצומים ונשגבים באותה שעה יש בחינה של מעמד הר סיני של מתן תורה נשתדל היטב להקשיב לקריאת התורה וההפטרה, יש בזה הפטרה של יחזקאל של מעשה מרכבה זה עניינים נשגבים מאוד ולא לשכוח לעזור למסכנים כתוב ברמב"ם דברים נוראים על החובה לעזור למסכנים בחגים. אולי נראה קודם בחומש מה שהתורה כותבת על המצווה של השמחה בחג ולעזור למסכנים יחד עם זה. בפרשת ראה כתוב על המצווה להיות שמח בחג השבועות. פרשת ראה פרק ד' פסוק ט' קודם כתוב מוזס לספירת העומר, שהיום זכינו, הלילה זכינו לסיים את המצווה, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקוות, אחל לספור שבעה שבועות. אז יש שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקוות, אחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך. והלוי אשר בשעריך, והגר, והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, זכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ושמרת ועשית החוקים האלה. אז התורה מצווה, תדאג גם, לא רק לשעתה, והבנך ובתך ועבדך ואמתך הזה שלך, אבל גם הלוי והגר והיתום והאלמנה, אומר רש"י, בפרק ט"ז, פסוק י"א אומר רש"י, ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך. ארבעה שלך זה בנך ובתך, עבדך ואמתך, וארבעה שלי של השם יתברך, זה הלוי והגר ותום האלמנה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אומר על זה הרמב״ם, לשון קשה מאוד, חריף מאוד מאוד. אומר הרמב״ם, וכשהוא אוכל ושותה, ביום טוב, פרק דוחות יום טוב, פרק ו' הלכה י"ח, כשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים והאומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. אתם שומעים מה כתוב פה? אם אדם נותן לעניים, עוזר למסכנים, אז מה שהוא אוכל בעצמו זה נקרא שמחת מצווה. אבל אם הוא לא עוזר למסכנים, מה שהוא אוכל בעצמו נקרא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר בפסוק, בהושע פרק ט', זבחיהם כלחם עונים להם, כל אוכליו יטמאו, כי לחמם לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם שנאמר, פסוק במלאכי, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. מבין הרעיון, כמה זה חמור. אומר רבם, אם אדם לא דואג למסכנים, כל האוכל שהוא אוכל לסעודת החג, זה רחמנא ליצלן, זה אכילה טמאה. אז ראיתי פרש, זה לכלוך, כל האכילה הזאת זה לכלוך אחד גדול. לשון נוראי. כל אחד כדאי שיפתח את הרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה י"ח, ויחשוב מי יש מסכנים שהוא מכיר? שכנים, ידידים, קרובים, משפחה, מי המסכנים שהוא מכיר? ומהר מהר, בלי נדר לעזור להם עוד לפני החג. ואני לא הוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. אחרי זה עוד דבר כותב הרמב"ם בהלכות יום טוב בהמשך פרק ו'. כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק וקלות ראש. כלומר שכל מי שזה איזה מרבה שמחה, לא. שהשכרות והשחוק הרבה, והשחוק הרבה וקלות ראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות. ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות אלא על שמחה שיש בעבודת מצר הכל. שנאמר תחת אשר לא עבדת את שם לא קרה בשמחה ובטוב לבה ברוב כל. על עבדת את שם עבודה בשמחה. ואי אפשר לתקן שהוא לא מתוך שחוק, לא מתוך ראש, לא מתוך שכרות. ממשיך רבא ואומר, וכבר מלאכה קפץ ביום טוב, חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים, שיהיו מסבבים ומחפשים בגינות ובפרדסים ועל הנערות, כדי שלא יקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים, ויבואו לידי עבירה. וכן יזהו מדבר זה לכל העם, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה. ולא יימשכו ביין שלא יבואו לידי עבירה. מה כתוב כאן ברמב"ם? שבחג בעצם צריכים למנות משגיחים שילכו לבדוק שלא קורה פריצות, הולכים לצאת לבלות, הולכים לטייל, שלא יהיה תערובת של גברים ונשים. ולהזהיר שגם בבתים לא הייתה תערובת של גברים ונשים. בתוך הבתים קשה שייכנסו המפקחים, אז ברמב"ם להזהיר את הציבור. לכל העם. ועיקר הכל, נקבל על עצמנו עול תורה. הירושלמי במסכת ראש השנה פרק ד' הלכה אחרת כותב, אולי דיברנו על העזרה למסכנים, נגיד בלי נראה דבר, ועל זה יש בתחילת מסכת שבת, איך מתחילה מסכת שנה הראשונה של מסכת שבת, יציאות השבת, שתיים של ארבע בפנים ושתיים של ארבע בחוץ. מסכת שבת. יציאות השבת, שתיים של ארבע בפנים ושתיים של ארבע בחוץ. כיצד? אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. פשעתי אני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. או שנתן מתוכה והוציאה, אני חייב בעל הבית פטור. פשעת בעל הבית דולה חוזנה לתוך ידו שני, או שנתן מתוכה ובעל הבית חייב פטור. פשעת אני את ידו לפנים ונתן לבעל הבית מתוכה, או שנתן מתוכה ונתן שני פטורים. פשעת בעל הבית דולה חוזנה לתוכה, או שנתן מתוכה ונתן שני פטורים. אז מה כתוב פה? שאם הבעל הבית בפנים ואני עומד בחוץ, אז לתת לו את האוכל או לקחת את הסל שלו, זה עבירה, או יש פה עבירות דאורייתא או דרבנן. למה המשנה פתחה בזה את מסכת שבת? ללמד אותנו. בשבת, אם הבעל הבית בפנים ואני בחוץ, יוצא מזה עבירות גדולות, תכניס את האני פנימה, תפתח לו שולחן, תסדר לו חדר לישון, אין אפשרות. מערב שבת תשלח לו עם מישהו אוכל, כל מה שהוא צריך. שבשבת הוא יבוא, אתה עומד בפנים והוא עומד בחוץ, תראה איזה עבוד גדול אותי מזה. דבר ראשון לחשוב על המסכנים, דבר ראשון לחשוב על האומללים. עכשיו נעבור בלי לדברי הירושלמי על חג שבועות. בירושלמי מסכת ראש שנה פרק ד' הלכה ח', בירושלמי הרגיל דף כ"א עמוד א'. יש בו קורבנות, המוספים של החגים, כתוב הקורבנות כתובים בפרשת פנחס, המוספים של כל החגים. אז כתוב שמה, במוספים תמיד יש חוץ ממוסף, יש מוסף של יש קורבן, תמיד דבר ראשון, אחרי זה, זה כתוב שם ראשון, אחרי זה מוסף של שבת, אחרי זה מוסף של ראש חודש, אחרי זה מוסף של פסח, כל שבעת ימי הפסח, גם מוזכר שם גם קורבן פסח עצמו, אבל בעיקר מוספים של פסח קוראים שמה, ומוסף של חג השבועות, ומוסף של ראש השנה, ומוסף של יום הכיפורים, והמוספים של שמונה ימי, של שבעת ימי הסוכות ושל שמחת תורה. אז תשע עניינים יש, קורבן התמיד, מוסף שבת, מוסף ראש חודש, מוסף פסח, מוסף שבועות, מוסף ראש השנה, מוסף יום הכיפורים, מוסף סוכות ומוסף שמיני עצרת. דהיינו, יש לנו ג' חגים בשנה, יש לנו דבר של שבת וראש חודש זה שתיים, אחרי זה יש את ג' רגלים, פסח, שבועות וסוכות, אז זה חמש, וסוכות יש בו בסוף חג בפני עצמו שמיני עצרת, אז זה שש, וראש השנה ויום הכיפורים, אז זה שמונה, לא נכון, זה חוץ לזה, יש קורבן התמיד, ויש של שבת וראש חודש, אחרי זה יש פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת, כן. אז זה תשעה סוגי קורבנות שיש שם. עכשיו, קורבן התמיד זה שתי כבשים לעולה. מוסף שבת זה גם כן שתי כבשים לעולה. חוץ מזה שאר כל המוספים, יש בהם, בכולם, בכל שאר המוספים, דיים של ראש חודש ופסח שבועות וסוכות וראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת. כל שבעת סוגי המוספים האלו, בכולם יש כמה סוגים של קורבנות, שהם פרים לעולה, אילים לעולה, כבשים לעולה וסילים לחטאת. ארבעה סוגי קורבנות, בכולם יש. יש הבדל במספרים, אבל בכולם זה פר או פרים לעולה, איל או אילים לעולה, כבשים לעולה וסילים לחטאת. ארבע סוגי קורבנות, רובם עולות את זה. אז בכולם יש סירי חטאת, בראש חודש, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, שמיני עצרת. שבעה סוגים של מוספים שיש בהם את הארבעה סוגים האלו, פרים לעולה, אילים לעולה, כבשים לעולה, וסילים לחטאת. פסח, שבועות, סוכות, ראש חודש, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, ושמיני עצרת. ואם נפרט את זה יותר, אז זה לא שבע, אלא פסח נמנה כשבע, כי זה שבע ימים, אז זה עוד שש, וסוכות גם כן שבע, אז זה עוד פעם עוד שש, אז זה עוד 12, על ה... אז עוד 12 על השבע האלו, אז זה 19. עכשיו, בסעיר לחטאת בכולן, נגיד בראש חודש, הפסוק כותב, הוא סעיר עזים אחד לחטאת לאדוני, אני לא יודע, תמיד יעשה ונזכור. בפסח הוא סעיר חטאת אחד לכפר עליכם. בחג שבועות, סעיר עזים אחד לכפר עליכם. בראש השנה הוא סעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. ביום הכיפורים, סעיר עזים אחד חטאת. בסוכות, ביום ראשון של סוכות, סעיר עזים אחד חטאת. וכך גם בשערים של סוכות, גם בשמיני עצרת. סעיר חטאת אחד. אז שואל הירושלמי, בכל המוספים כתוב סעיר חטאת. ואילו בחג שבועות לא כתוב את המילה חטאת. זה קורבן חטאת, אבל כתוב סעיר עזים אחד לכפר לכם. את המילה חטאת לא כתוב. למה זה שונה? ראש חודש כתוב, בפסח כתוב, בראש השנה כתוב, ביום הכיפורים כתוב, בשבעת ימי סוכות, בכל אחד מהשבעה כתוב, אז כבר 11, בשמיני עצרת כתוב, זה 12, 12 פעמים זה כתוב, זה כתוב בראש, במילה חטאת, בראש חודש, בפסח, בשבועות, בראש השנה, בראש חודש, לא, בשבועות לא כתוב, בראש חודש, בפסח, בראש השנה, ביום הכיפורים, ושבעה ימי סוכות ושמיני עצרת, אז זה 12 פעמים כתוב, 8 ו-8 ימי סוכות ושמיני עצרת, ועוד ראש חודש ופסח, ראש שנה ויום הכיפורים. 12 פעמים כתוב סעיר חטאת, ואילו בשבועות לא כתוב גם לחטאת. והיום שאל לי, למה? כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. אבל כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, כאילו את העול של התורה, אז כאילו לא חטאתם. זה התפקיד של ראש חג שבועות, לקבל עלינו עול תורה לכל החיים. לקבל לאוכל תפקידות על כל שוחר, לקבל על עצמנו, להתמיד בתורה, להתמסר ללימוד התורה בכל לב ובכל נפש. כמה קורבנות יש בחג שבועות? אז בפרשת פנחס כתוב, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לעוני בשבועותיכם, מקרא קודש שיהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה פרק כ"ט, פסוק ו' והלאה. מקרבתם עולה לריח ניחוח לעוני פרים בני בקר שניים עיל אחד, שבעה כבשים בני שנה. אז זה 10, פרים בני בקר שניים ועיל אחד, ושבעה כבשים יחד זה 10 עולות. ושעיר עזים אחד לחטאת. אז אחד, לכפר עליכם, זה אחד זה קורבנות, 10 עולות ואחד חטאת. בפרשת אמור כתוב עוד דבר. פרשת אמור כתוב שם את חג שבועות גם כן באריכות. ושם כתוב ספרתם לכם אחרת השבת ביום ואחרת אומר תנופה שבע שבועות תמות תהיינה עד באחרת השבת שבית ספורם שבעים יום ונדע אחר שעה לבין. אז פה כתוב את מצוות ספירת העומר והסיום על חג שבועות. וספרתם לכם באחרת השבת ביום ואחרת אומר תנופה שבע שבועות תמות תהיינה עד באחרת השבת השבית ספורם שבעים יום וקמתם לך אחר שעה לבין. מושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפל המקרואים לבין. זה קורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות ומקטירים מזה קומץ על גבי ה... נו, אין על זה, אין מזה הכתרה, אין מזה הכתרה, כי מניפים את זה והכהנים אוכלים את זה. מושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפל המקרואים לאדוני, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים יהיו עולה לדניים בחתם, הסכם יישאר ריח לכוח לדניים, והסכם סיריזים אחד לחתם, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. אז כמה קורבנות כתוב כאן? יש כאן 10 עולות, ויש כאן שעיר לחתת, אז בדיוק כמו, תכף נראה מה עוד, אבל בינתיים בהתחלה כתוב 10 עולות, מחלק מפרים, מאלים, מכבשים, ושעיר לחתת, זה בדיוק כמו המוספין, אז אולי זה אותם הקורבנות, אומר השינו. מביא רש"י בשם חז"ל. הרי בפרשת פנחס כתוב פרים בני בקר שניים ועין אחד. ופה כתוב ההפך, פר בן בקר אחד ועינים שניים. אז זה חייב להיות זה שונה. אז גם השבעה כבשים, אפילו זה אותו מספר, זה נפרד. וגם השעיר עיזים חטאת, אפילו זה אותו אחד, אפילו זה אותו, כתוב אותו דבר, אבל זה שונה. פה כן כתוב חטאת. אז על כל פנים, אז ה... אז זה הקורבנות שבאים עם שתי הלחם. יש המוספים, 11 קורבנות. והקורבנות הבאים עם שתי הלחם, גם 11, 10 עולות ואחד חטאת, אבל זה לא אותו דבר העולות. 10 עולות בפרשת פנחס זה שתי פרים ועין אחד ושבעה כבשים. ופה פר אחד ושתי אלים ושבעה כבשים. סימן לזכור את זה, פרשת פנחס מתחיל בפה, אז הפר זה שני פרים. פרשת פה מתחיל באלף, אז העין זה שני אלים. עכשיו, וחוץ מזה, שני כבשים בין שניים לזבח שלמים. זה שולחן שלמי ציבור שהם קודשי קודשים, זה עוד שניים. אז כמה זה ביחד? 24, 11, 11, 22, 24. ועוד קורבן התמיד, 26. אז יש 26 קורבנות בחג השבועות. אם זה חג בשבת, יש גם מוסף שבת, זה 28. כלומר, ברוב פעמים זה חג בכל כמו השנה, 26 קורבנות. כמניין, שם הוויה. ו... בפסוקים, באיזה פסוק, בפרשת הקורבנות העיקרית שבתורה, שזה בפרשת פנחס, שם כתוב קורבן התמיד, מוסף שבת, מוסף ראש חודש, מוסף פסח, מוסף שבועות, מוסף ראש שנה, מוסף יום הכיפורים, מוספי סוכות, מוספי שמיני עצרת, כל זה, יש שם 71 פסוקים, כל פרק כ"ח וכ"ט ופסוק ראשון של פרק ל'. אז איזה פסוק בזה מתחיל הקורבנות של, של חג שבועות? פסוק כ"ו, כמניין שם הוויה. כאן בפרשת פנחס. פרק כ"ח פסוק ו' מתחיל ביום הכיפורים. יש שם שש פסוקים שמדברים על הקורבנות של חג, שבועות. עכשיו, דרך מי קיבלנו את התורה? דרך משה רבנו. משה רבנו, איזה דור זה? דור 26 לבריאת העולם. שמאיפה? חשבון פשוט. כתוב 10 דורות מאדם עד נוח. ומפורשים בסוף פרשת בראשית אדם, שת, אנוש, כנען, בעל אל אל, ירד, חנוך, מתושלח, נמך, נוח, 10 דורות. ועוד 10 דורות כתוב בשנה באבות פרק ה' מנוח עד אברהם. זה מפורש בפרשת נוח 10 דורות, ארפחשד, שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סירוג, נחור, תרח, אברהם. זה 10 דורות. אז זה 20 יחד. אחרי זה יצחק, יעקב, לוי, קהת, אברהם, משה, עוד 6, 26. הדור ה-26 לבריאת העולם, זה היה הדור של משה, רבנו עליו השלום, שעל ידו נתנה תורה לישראל. זה גם כמניין שם הוויה. ובתחילת פרשת וירא בחומש שמות כתוב, השם ברך אומר למשה רבנו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, כתוב פה שם י"ו, ואירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, שמי הוויה לא נודעתי להם. אז מה כתוב כאן? שמשה, השם ברך אמר משה, גילה לו את שם הוויה, חיבר אותו להערות של שם הוויה, ואמר לו, האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב עם הדרגה העצומה שהיה להם, אבל ההתגלות אליהם הייתה בעיקר בשם קל שקאי, לא בשם הוויה. שמי הוויה לא נודעתי להם. אז משה רבנו היה מבחינת שם הוויה, ואנחנו הוא היה דור 26 למניין שם הוויה מבריאת העולם, ודרכו ניתנה התורה, והקורבנות של החג של יום מתן תורה, זה ל-26 קורבנות. 11 של מוספים ו-11 דומים להם של של הזבחה של באים יחד שתי הלחם, אבל לא לגמרי דומים, ועוד שתי הזבחה של עולי ציבור זה 24, עוד שתי קורבנות תמיד של שחר שבין 4 ו-26. ב-71 פסוקי הקורבנות שיש בפרשת פנחס, פרק כ"ח, כ"ט ולמד, תחילת למד, אז הפסוק הכ"ו, שם מתחיל פסוקי הקורבנות של חג השבועות. מה זה מלמד אותנו כל זה? שמבחינת חג השבועות זה מבחינת התגלות שם הוויה. באמת בו היה מתן תורה, שזה עיקר התגלות שם הוויה. כתוב בהגר"א כמדומן, שניסים נסתרים נעשים בשם אלוקים, וניסים גלויים נעשים בשם הוויה. אז זה הבחינה, חג שבועות זה בחינה של ניסים גלויים, בחינה של התגלות שם הוויה. אז זה אנחנו צריכים כמה שיותר להתחזק בבחינה של שם הוויה וחג שבועות, אז להתחזק בבחינה של הוויה, להרגיש שהקדוש ברוך הוא מהווה את כל העולמות כולם, שהוא נמצא בכל מקום, כמו שמעון חיים ולא שתצל מעריך לבאר את עניין שם הוויה בספר המשכיים, להרגיש שכל מה שיש בעולם רק הקדוש ברוך הוא עושה אותו, אין עוד מבלעדו. כמו שהיה כתוב בפסוק, הוא אומר את זה כל יום בעלינו שמח, וידעת היום והשמות האלה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. התורה כאן מדגישה, זה דבר נדיר, שתורה כך אומרת, גם וידעת היום והשמות האלה לבביך. לא מספיק לדעת, גם לדעת, גם להשיב אל תוך הלב. זה מבחינת אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. שזה היה במתן תורה, הטור אומר באור החיים, ללכות שבת, למה אומרים את הפסוק הזה בפתיחת ההיכל בכל שבת, בבוקר? אומר, בגלל שהפסוק הזה זה ההתגלות שהייתה במעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני אומרת הגמרא במסכת שבת שהוא היה בשבת. בשבת חל מתן תורה, חל בשבת. אז לכן בשבת הוא אומר, אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא לא מלבדו. אז זה להרגיש את זה היטב, ולהנחיל את זה לדורות הבאים. זה התפקיד שלנו ב... בחג השבועות, ולעשות את זה בשמחה. הגמרא אומרת מסכת פסחים, דף ס"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבעיננה מלחם, צריך לעשות סעודה טובה. והייתה ביום שניתנה בו תורה הוא, אומר רש"י, אז מה אם ניתנה בו תורה? שישמח בו במאכל משתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו, שאנחנו שמחים שניתנה לנו התורה. אומרת הגמרא, רב יוסף ביום הדעצרת היה מכין, מבקש שיכינו סעודה משובחת, אמר, היא לא היומה דקגרים כמה יוסף איכה בשוקה. אם לא המתן תורה, אז מה היה באמת בכלל? כל הכוח שיש לי, כל האור שיש לי, זה הכל בזכות מתן תורה. אחרי זה כבר אומרת, הרב שש, פה זה סיפור. הרב יוסף ורב שש מבואר בכמה מקומות בגמרא שהם היו עיוורים, סגי נהור. מאיפה הם נהיו עיוורים? כתוב בתשובות הגאונים דבר נורא. מובא ברד בסנטון של דף למד א', בקצרה, חלק מזה. רב, האמורה הגדול, היה לו הרבה הנהגות של חסידות. אחת מהן שאולי מסתכל מחוץ לארבע אמותיו. זה קשה מאוד להיזהר בזה, זה כמו מאוד קטנה ארבע אמות. כשנפטר רב, תלמידיו התחלקו בהנהגות שלו. אז רבי יוסף ורב ששת לקחו את ההנהגה לא להסתכל מחוץ לדלת אמות. והם ראו שזה, לא מצליחים להמשיך להחזיק מעמד בזה. אבל אחרי שהם כבר התחילו עם זה, הם לא רצו להפסיק, אז הם שלחו, הביאו דברים שבהם אפשר לעבר את העיניים, והם עברו את העיניים שלהם בכוונה, כדי להמשיך לשמור את העיניים. עד כדי כך, אני אומר, עברו שאף אחד לא בימינו לא יעיז לעשות את זה, לא שאני בא לראות כך לעשות. אנחנו לא בדרגה כזאת, אנחנו חייבים להשתלט בכל יכולתנו לראות כמה שיותר, נוכל ללמוד את התורה הקדושה, לשמור את התורה הקדושה, אבל לדעת איפה הדרגה שלהם הייתה, כמה הם האמינו בתורה הקדושה, כמה הם חיו לפי התורה הקדושה, שהם מוכנים לוותר על מאור עיניהם כדי שיוכלו לחיות יותר בקדושה, ללמוד תורה יותר בקדושה. יש פה בגמרא בפסחים בעמוד הקודם, בסמכת עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רב חנניה, אמר רב, עתידים צדיקים שיחיו את המתים. וכן אמר רב שמואל נחמני, אמר עתידים צדיקים שיחיו מתים, שנאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו ברוב ימים. תהי ושמת משענתי על פני הנער. הגמרא לומדת עוד בסוף של העתיד לבוא, הצדיקים יוכלו להחיות מתים. וכולנו מחכים בעזרת השם שנגיע לימים ההם, נזכה במהרה לבניין מקדש בימינו אלו, ביד בשביל צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. רק הלכה אחת שחשוב להזכיר, ערובי תבשילים, יש לנו חג שבועות ביום שישי, ואחריו שבת. אז כדי שיהיה מותר לבשל מיום שישי לשבת, צריך לעשות ערוב תבשילים. דבר ההלכות של זה בסימן תקק"ז, אומר השולחן ערוך. בסימן תקק"ז, יום טוב שחל להיות ביום שבת, לא יבשל בתחילה לצורך שבת בגדרה בפני עצמה. אבל נבשל לו כמה גדרות יום טוב ותיותר שבת, ועל ידי עירוב, עירוב תבשילין, נבשל בתחילה לשבת. עירוב זה עושים אותו בפת ותבשיל, זאת אומרת, כתחיל לגן ניקח גם חלה וגם תבשיל. עוד נדע, גרוף. ואם לא עשו אלא מתבשיל לבד, גם כן מותר. מצווה על כל אדם לערב, ומצווה על גדול העיר לערב על כל בני עירו, יש סבר לו מי שכח ונאנס, או מי שנרחו ועבד, אבל מי שאפשר לערב ולא ערב ושרצה לסמוך על הרבוע של גדול העיר, יקרא פושע ולא יוצא בו. הוא מברך על מצוות עירוב, אחרי זה אומר, בדן יהיה שרנן, להפוי אלו ושול להתמונו אל דוק ישראל ובבת כל צורכן יום דור שבת. נאכל העירוב או שעבד קודם שבישל שבת אינו יכול לבשל להם כן שלם אלו כזית. לאחר שהכין צורכי שבת לא צריך יותר לעשות מלאכה, יכול לאוכלו. אז לא נשכח לעשות עירוב תבשילין. כעת בשבת, אז זה רק שבת, לא יום טוב. אבל בני חוץ לארץ, אצלם זה יום טוב שני של גלויות. אז עכשיו, בליל שבת, אם אחד נמצא אצלו אורח מחוץ לארץ, לא יכול בעל הבית להוציא את האורח ידי חובה בקידוש. למה? כי הבעל הבית עושה קידוש של ליל שבת. ואילו אצל האורח צריך לעשות קידוש של יום טוב שחל בשבת, כי אצלו זה יום טוב שני של גלויות. אבל בשבת בבוקר, שכל הקידוש זה רק עוקרים כוס ומרחים מגפת, פסוקים שאומרים קודם זה לא חיוב לומר, זה מנהג. אבל עיקר, אם זה רק כגפן, אז לכאורה, גם אחד שהוא בארץ ישראל יכול להיות סביב שהוא מחוץ לארץ, כי זה אותו הנוסח. אבל הוא אומר בשם החוזרים שלו, שכיוון שיש הלכה שכל מי שלא מחויב בדבר לא מוציא ידי חובה. והבן ארץ ישראל מחויב רק בכיוון של שבת, בשבת בבוקר. ואם לא מחוץ לארץ הוא חייב איזה משני חיובים, אחד מצד שבת, אחד מצד יום טוב של גלויות, אז הוא לא יכול להוציא הבן ארץ ישראל את הבן חוץ לארץ. אבל בן חוץ לארץ כן יכול להוציא את בן ארץ ישראל בכיוון שבת בבוקר, אבל בליל שבת לא, זה מסך אחר. ובמוצאי שבת שעושים הבדלה, אז גם כן, בן ארץ ישראל לא כדאי שיוציא את בן חוץ לארץ, כי בן ארץ ישראל צריך לעשות עבדה רק מדין, עבדה של משבת לחול, והבן חוץ לארץ צריך לעשות עבדה משבת לחול ומוצאי ומיום טוב לחול. זאת אומרת, למה אותו נוסח, אבל זה שני חיובים. אבל בן חוץ לארץ כן יכול להוציא את בן ארץ ישראל. שם יעזור לזכה לקבל חג השבועות בקדושה וטהרה, בהארה גדולה, וללמוד הרבה הרבה תורה, לקבל הארת התורה לעולמי עד, אמן כן יהי רצון.